חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן. ערב המהדורה המרכזית, היום ה-179 למלחמה, ובצהל מפרסמים כי הושלמה השליטה לחלוטין על מתחם בית החולים שיפה. עשרות מחבלים, בהם גם בכירים עם מידע מודיעיני רב, נעצרו בפעילות הזו, אומרים בצהל. עוד עשרות רבות של מחבלים חוסלו במהלך הקרבות בתוככי בית החולים הגדול ברצועת עזה. תוך כך האירוע שבו נהרגו צוות של סיוע הומניטרי שהרכיב קבוצה של אנשים מרחבי העולם, גם עובדים מבריטניה ומדינות נוספות שנהרגו כתוצאה מפגיעה של חיל האוויר. היום החשש בצהל כי האירוע הזה אולי יביא לסיומה של המלחמה מוקדם מן הצפוי. בבריטניה זימנו את השגרירה הישראלית לבירור. גם ארצות הברית אומרת לא ייתכן שמי שמגיש סיוע יהיה בסכנה. שר הביטחון הקים צוות לבדיקת האירוע. התגובות בעולם על חיסולו של הבכיר האיראני אתמול בדמשק, עד כמה זה מרתיע או משפיע על המשך המלחמה, או לפחות על מה שצפוי להיות אם תיפתח מלחמה בצפון. ואצלנו ממשיכים בניסיונות למצוא איזושהי נוסחת חוק שתפתור את סוגיית הגיוס. לראש הממשלה יש זמן עד חג הפסח, כך על פי דדליין שהציבו המפלגות החרדיות. היועצת המשפטית לממשלה בשלב זה מסרבת לקבל כמעט כל נוסחה שמוצעת, כזו שגדולי ישראל מסכימים עליה. נדבר גם על המשמעויות, מגיעים לרגע שבו לא יהיה חוק גיוס. הפגנות היום ליד מליאת הכנסת, הפגנות של האחים לנשק וקבוצות נוספות, הפעם בקריאה לשחרור החטופים. ראש הממשלה נתניהו משתחרר מבית החולים אחרי ניתוח שעבר ביממה האחרונה ומעביר מסר לציבור, אולי עוד קריאה כי הוא ממשיך לתפקד כרגיל. ודוח חריף של מבקר המדינה שעוסק בבזבוז הכספים הרב במיגון בתיהם של ראשי הממשלות האחרונים, נתניהו, בנט ולפיד. המספרים נחשפים, מדהימים עד כמה כספים הושקעו בביתו של ראש ממשלה הזמני שהיה רק 3 חודשים או 8 חודשים. נביא את המספרים בהמשך. עוד עניינים בהמשך המהדורה המרכזית. העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. צוות של סיוע הומניטרי ברצועת עזה נהרג מפגיעה בשגגה ככל הנראה של חיל האוויר. הוקם צוות כדי לבדוק בדיוק את האירוע הזה, אבל בתוך כך מדובר באנשים ממקומות שונים בעולם, והמדינות שמהן הגיעו האנשים הללו מתעוררות, בהם ארצות הברית ובריטניה. קובי פינקלר, שלום לך, ערב טוב.
שלום אבי, ערב טוב גם לך.
בצהל אומרים אירוע חמור שלא היה צריך לקרות, אין כרגע תשובה איך זה קרה.
נכון, אני הייתי מוריד עליו את שתי המילים, ככל הנראה זה חיל האוויר, בוודאות אומרים שזה חיל האוויר. איך זה קרה, זה בודקים ממש בשעות האלה, גם הרמטכ"ל אישית מעורב. אני יכול לספר לך שהערב הזה, ממש בדקה הזו שאנחנו מדברים, הרמטכ"ל יורד לשטח ומקים אפילו חדר מלחמה משותף, גם לארגוני הסיוע הבינלאומיים, גם לפיקוד הדרום וגם למינהל האזרחי. איך, מה קרה שם בצורה כללית? אם נסביר, צה"ל תוקף אמש סמוך לשעה 11 באזור התפר שבין הצפון לבין הדרום באזור הנקז, במקומות שבהם יש סיוע הומניטרי, כלומר מגיעה אונייה למשל אתמול אמירתית עם הסיוע מבחינת האמירויות, היא מגיעה לכיוון מפרץ עזה, שם נפרקת האונייה הזאת ומועברת, ובתוך השיירה הזאת ישנם גם עובדים של ארגוני הסיוע הבינלאומי. בטעות כמובן צהל הוא זה שתוקף את השיירה הזאת, חיל האוויר, איך זה קרה יבדקו, ולכן גם קודם כל נטילת האחריות מאוד משמעותית, גם מצידו של ראש הממשלה, שר הביטחון שמורה להקמת ועדה, וגם כמובן צה"ל, ובימים הקרובים יבדקו את הדברים הללו ויתנו תשובות לציבור. מה שאפשר לומר, תוצאה ולקח מעשי, להקים משהו משותף שזה לא יקרה בפעם השנייה. בתוך כך אפשר לדווח הערב הזה שצה"ל מצמצם עוד את כוחותיו, עוד לפני האירוע הזה, בתוך רצועת עזה. אז אם דיברנו בשבוע שעבר, ולפני שבועיים, לפני הפעולה בשיפה ולפני סיום הפעולה באזור בתי החולים של חאן יונס, צה"ל מצמצם את כוחותיו לכדי 4 חטיבות בלבד, זה כל הכוח שנמצא כרגע ברצועת עזה, לשמר את האיכויות, לשמר את הניצחון. והיום בצהריים אני פוגש את מנכ"ל משרד הדתות, הרב יהודה אבידן, מנכ"ל משרד הדתות, שמספר לראשונה מה הם עשו, איך מזהים גופות למעשה, ואז הוא מספר שבימים הראשונים הייתה בעיה, היה חוסר ברופאים, היה חוסר במעבדות, ולכן לקחו עוד DNA, עוד טביעת אצבע, קשה מאוד, אומר יהודה אבידן, בוועידת התאגידים העירוניים, למצות את האפשרויות בשלב הראשונים. בשלב השני הם הגיעו למסקנה שאפשר כבר להעלות את הרף ואפשר לטפל יותר, ואז לדוגמה במקרה, הוא מזכיר את המקרה של רות פרץ, זיכרונה לברכה, שלקחו גם DNA וגם טביעת אצבע, דבר שהיה ביכולתם לעשות. עוד מילה אחרונה על הצפון, גם שם צהל נמצא במגננה התקפית, כלומר צהל נערך ביכולות שלו, ביכולות האוויריות שלו, וזה לא מותיר ספק אשר לפעילות. גם הבוקר הזה באזור אילת, 20 קילומטר מצפון לאילת, אמנם ממזרח לגבול ישראל ירדן, 300 מטר בתוך השטר של ירדן, נופל עוד כטב"ם, כלי נפץ, כלי טיס בלתי מאויש, קרוב מאוד לשדה התעופה ברמון, לא מגיע עד לשדה התעופה, אבל זה נאמר שהמלחמה האזורית כאן כלל לא הסתיימה.
קובי פינקלר, תודה לך על הדיווח הזה, ודאי שהמלחמה האזורית לא הסתיימה לצערנו, יש עוד דרך ארוכה. תודה לך.
נכון.
מחר יציינו 180 ימים, מאז השביעי באוקטובר, 180 ימים, שהחטופים עדיין שם. ההפגנות ברחבי הארץ גם נותנים לנו תזכורת על העובדה הזו, אבל לא רק. המסע ומתן הולך, חוזר, עולה ויורד, עוד משלחת ישראלית שעכשיו עושה את דרכה בחזור מקהיר, אולי עם עוד איזה שהם תובנות, ופריצת דרך במסע ומתן הזה. ירון בלום, לשעבר בכיר בשירות הביטחון, הוא מתאם השבועים והנהדרים. שלום לך.
אבי, שלום, שלום לו, מאזינים, ערב טוב, מה שלומכם?
ערב טוב. אנחנו, אתה יודע, אופטימיים ששומעים כל פעם על עסקה באוויר, אבל גם פסימיים בעקבות השמועות של הפעמים הקודמות. איפה אתה על הסקאלה הזו?
אני על הסקאלה הזו אומר שאני משתדל להיות ריאלי. וריאלי בגלל בעיקר יחיא סנוואר, שרואה בחטופים, בשבועים ונעדרים, הקלף שלו לשרוד. ולכן אנחנו צריכים הרבה מאוד סבלנות ולהחזיק הרבה אצבעות שמשהו יזוז, שנצליח אולי עד סוף החודש לעשות איזושהי פעימה נוספת, למרות שאני לא בטוח בעניין ולא סתם אמרתי סוף החודש, למרות שאנחנו בתחילת חודש, כי זה תהליך מאוד מאוד ארוך, שיחיא סנוואר ככה מלהטט וככה משחק בנו, ברגשות שלנו וברגשות של המשפחות. לכן צריכים המון המון סבלנות, ואני אסביר את המשפט שאמרתי קודם, אבי, סוגיית, כן. מה שנקרא, לא בוער לו והמגן. הוא רואה בחטופים המגן שלו, המגן האנושי שלו.
תעודת הביטוח.
תעודת הביטוח, ולכן הוא לא ממהר. בהתחלה, לפעימה ראשונה הוא מיהר. למה הוא מיהר? הוא מיהר כי הוא לא האמין שישימו אותו, שהוא מעין ארגון דאש, ושבעולם הערבי, מדינות ערביות, יאשימו אותו בכך שהוא יותר גרוע מדאש. ולכן בסיפור הזה מה שהוא עשה הוא השתיק את כולם בעצם זה שהוא עשה פעימה, ושחרר את אותם אסירות ואותם ילדים בפעימה הראשונה, והשתיק, הוריד הרבה מאוד לחצים שהיו עליו מצד מדינות ערביות. כעת,
וגם נאמר את האמת, נהנה מאוד מאותה הפוגה כדי להתארגן מחדש, וראינו את זה.
נכון, נכון. ולכן מה שאנחנו רואים עכשיו, שהוא עובד בשיטה אחרת לחלוטין, הוא מבין בראייתו המעוותת, המופרעת והטרוריסטית, שאולי כל העולם יעצור אותנו מהמשך הלחימה. כל אירוע, כמו האירוע הסוני שהיה היום, שאתמול שחיסלו, שהרגו בטעות, עובדי ארגון סיוע בינלאומי.
סיוע הומניטרי בינלאומי.
כל אירוע שכזה, אבי, מבחינתו, זה סוף הלחימה של ישראל, הסוף מגיע לשרידותו, עם ארגונו, הוא חשוב לו יותר מכל דבר, לא מעניין אותו לא התושבים ולא העם שלו, וגם היום לא כל כך מעניין אותו אסירים, ולכן הוא לא ממהר, ולכן אני גם אומר שעם כל הלחצים של הלחץ של המתפחות, גם קטר וגם מצרים, בארצות הברית שלוחץ על קטר ומצרים להיות אפקטיביים, בגלל כל הסוגיות האלו, יש שיח מאוד מאוד קונסטרוקטיבי בין המתפחות לבין ישראל, יש שיח מצוין, יש מסעות דילוגים כאלו ואחרים, גם שראשי ארגונים, שבוע שעבר היה ראש השבק רונן בר במצרים, באותו שבוע היה דדי ברנע בקטר, ביניהם יש תיאום מלא, אבל זה לא מספיק.
אז אני מנסה רגע להבין, אתה יודע, כאזרח, לא עם ניסיון שלך, ירון, ומנסה בכל זאת להבין, כמי שצופה מן הצד, ואומר, רגע, זה ברור ושקוף לנו שסינואר מושך זמן. הוא לא באמת יבשיל לעסקה. הוא יודע שכל יום שעובר, הלחץ הבינלאומי על עצירת המלחמה גובר, אז הוא מוליך ומביא משלחות, מוליך שולל את כל העולם, ומושך עוד שבוע ועוד חודש. אנחנו לא קולטים את זה? כלומר, אנשי הקבינט, מקבלי החלטות, לא רואים את זה?
אנחנו קולטים את זה, ולכן יש שרים כמו השר גלנט, שטוען בצדק, שככל שהעצימות והלחץ הצבאי יהיו גדולים יותר, יגברו, כך הלחץ של יחיא סינואר, או הרצון של יחיא סינואר לעשות עסקה, יגדל. מה הכוונה? ככל שנחסל יותר בכירים, ככל שנוריד יותר מהצמרת, ככל שנלחץ יותר על, 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 על אזורים שבו הוא מנסה להילחם, אותו הארגון טרור נוראי שהוא יותר גרוע מדעש, ככה הסיכוי שנגיע לעסקה גבוה יותר. ולכן מה שאני טוען, כמו שגלן טוען את זה, שהעצימות הצבאית היא הכרחית כדי לנסות ולהביא את יחיא סינואר למצב שהוא לא יתעתע בנו. אני רוצה לספר לכולם, אבי, אני 5 שנים הייתי מתאם השבויים בנעדרים. היה לנו שיח עם יחיא סינואר כל הזמן. ידענו והבנו שהוא מתעתע, אבל לא ויתרנו. המשכנו לחפש כל קצת.
אז אני רוצה לשאול אותך, ירון, עוד שאלה אחרת. אתה מכיר את הפרופיל של יחיא סינואר, כמו שאתה אומר, ופרופיל האיש הזה, בוא תנסה רגע לנתח. אם ישראל אומרת ממחר בבוקר, מר סינואר, מר, סינואר, ימח שמו, אם אתה רוצה את סיום המלחמה, תחזיר את כל החטופים. אין עוד מסע ומתן. או כל החטופים תמורת סיום המלחמה, או אין עסקה. מה הוא עונה לתשובה הזאת?
לא תהיה עסקה.
יפה, אז למה אנחנו לא עושים את זה כדי להראות לעולם שאין לנו ברירה להמשיך במלחמה? הנה, אנחנו מציעים להפסיק את המלחמה הרגע. סינואר מסרב.
א', אני חושב שעושים את זה. ומעבירים מסרים כל הזמן, גם ליחי סינואר, כמובן לחמאס, זה לא ליחי סינואר, זה לאותם...
זה לא אמירה שצריכה להיות פומבית בכל העולם?
א', אומרים את זה, ויש הרבה מאוד שיח גם בחדרי חדרים עם מנהיגות העולם המערבי וגם עם אחרים, שבו מעבירים את המסרים, מה ישראל מצפה, מה היא מוכנה לתת, מה היא לא מוכנה לתת, מה הקווים האדומים. אני חושב שהרבה מאוד מהדברים לא צריכים להתנהל מעל גלי היתר. זאת אומרת, לא מספרי אסירים שאנחנו מוכנים לשחרר, לא תמיל האסירים, לא מי משתחרר, לא לאן משתחרר, מה המגבלות שאנחנו שמים על אותם משתחרים. יש הרבה מאוד אלמנטים שנכון שלא נדבר על זה בתקשורת, אבל כן נכון שנחפש כל קצה חוט, כי המצב הוא קטסטרופלי לכל משפחה שמחכה ליקיריה, כי יש משפחות שיש מספר חטופים, ולכן מה שאני בא ואומר, אנחנו חייבים לשים כמשימה ראשונה בסדר העדיפות הלאומי שלנו, להחזיר את השבויים ונעדרים ואת החטופים, כי אחרת אנחנו לא נשאר אומה כמו שאנחנו היום.
טוב, עניין אחרון שרוצים לשוחח איתך, חוץ מנושא החטופים וכל הסיפור הזה, האסטרטגיה, שמנהלים המשפחות, או מי שמכוון אותם, ואני לא מדבר על המשפחות הספציפיות, כי עליהם אין, אתה יודע, אני לא יכול לשאול שאלות, ואני לא מצפה שתענה תשובות. אני מדבר בכלל על אסטרטגיה של ניהול המשבר הזה, המשפחות הפעילו לחץ בעולם, כאן בישראל, עכשיו זה מגיע כבר לחסימות צמתים, נדמה כאילו יש עסקה מוכנה לשולחן, וראש הממשלה מסרב בכל תוקף להוציא אותה לפועל. ככה אני מבין מההפגנות האלה. זה צעד נכון, מה שאתה רואה?
אבי, תמיד תנסה להיכנס לנעליים של משפחה שכזו, שיקירה נמצא כבר 180 יום בשבי. מה אתה היית עושה כדי להחזיר חלילה את יקיריך אם הם היו בשבי? ולכן, כל דבר מבחינת המשפחות הוא לגיטימי, אסור לנו לשפוט אותם, אנחנו צריכים לעודד אותם, לחבק אותם, לבקר אותם במעל שלהם, להיות בהפגנות שלהם, להביע תמיכה וסולידריות לעצם זה שהיקיר שלהם, היקירה שלהם נמצא בשבי חמאס. ולכן אני בא ואומר, אחד, אני לא שופט אותם, 2, אני הייתי עושה אולי יותר, 3, זה בכלל לא משנה אם זה מפריע למסע ומתן או לא, זה עובדה, זה כל היופי והתמיכה הציבורית שיש למשפחות, ולעיתים זה לא מספיק, ולכן, אלינו לשפוט אותם. אני מאלו שטוען שהמשפחות, כל מה שהם יעשו זה לגיטימי, וכל מה שהם יגידו זה בסדר, ואנחנו צריכים לחבק אותם, ולעטוף אותם, ולא להתווכח איתם, ולא לחפש פה את האלמנט, או את המוטיב, או את המרכיב הפוליטי שלדעתי לא קיים. אין פה פוליטיקה בעניין הזה. אין פה שמאל וימין. אין פה שום דבר שיכול בכלל לחפות על האסון הזה, שאזרחים, חיילות, חיילים, נשים,
תינוקות נחטפו מההריסות שלהם, זה ההגדרה.
ולכן אני בא ואומר, החיות אדם האלו, כל יום בשבי שם זה זוועת עולם. ולכן אני בא ואומר, אבי, הכל מותר להם.
הכל מותר.
הכל זה בסדר. שיעשו כל מה שהם רוצים, אנחנו נמשיך לחבק אותם, ונהיה הכי אמפתיים אליהם, והכי תומכים בהם, כי זה מה שנכון לעשות.
ירון בלום, שעבר מתאם השבועים והנהדרים בשירות הביטחון הכללי, תודה רבה לך.
תודה, בשורות טובות.
בשורות טובות, ערב טוב. לסוגיית החטופים, גם היום הפגנה גדולה מול הכנסת, מאות משתתפים שהפגינו לאורך כל היום בקריאה לשחרר את החטופים, הפגנות כאלה ראינו כל השבוע בכל מיני רמות שונות, ומשפחות החטופים עצמם נכנסו היום לתוך מליאת הכנסת, וגם הובילו איזשהו מיצג, גם נכנסו כרגיל לוועדות והשמיעו את קולן, וכמו שאמרנו, צריך רק לשמוע ולהכיל, אין מי שיכול לא להשתיק או לעצור את הקריאה שלהם המתבקשת. פרסומות.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו לחוק הגיוס, מרדכי הלפרין כתבנו בכנסת, שלום, ערב טוב.
ערב טוב, אבי.
אז יש זעם בקרב המפלגות החרדיות, זה לא סוד, אחרי כל התהליך שקרה כאן, אבל עכשיו המאמץ העיקרי הוא לנסות כן להביא חוק, לפחות עד פסח, כזה שיקבל הסכמה בתוך הקואליציה. ביהדות התורה אני מבין שזועמים מאוד, וממש משמיעים מילים של נעבור להיות קנאים, נתנתק מהמערכת.
ממש ככה, ואם שמענו ככה בשבועות האחרונים כעס בתוך המפלגות החרדיות על זה שחוק הגיוס נתקע ולא הצליחו להביא את זה, אז הערב אנחנו יכולים לדווח שלמעשה ביהדות התורה ממקדים את כל הכעס דווקא ביועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, הם טוענים שהיו ביניהם הסכמות והיא חזרה בהם ברגע האחרון. אנחנו מדברים למעשה על ישיבת עשייה של יהדות התורה שמתקיימת השבוע, ושם חבר הכנסת גפני אומר לנוכחים בחדר, אני יודע שמה שקרה עם כל הזה שמיארה חזרה בה מההסכמות על מתווה הגיוס, זה קרה מאז שגדעון סער פרש מהממשלה, ויש קשר ישיר בין הדברים. גם אורי מקלב, מי שמעורב במגעים לחוק גיוס, הוא מוסיף להם ואומר, אני יכול להגיד שזה נכון, באמת מאז שגדעון סער פרש, אז מיארה חזרה בה מההסכמות, היו בינינו הסכמות מפורשות, ומיארה פתאום לא מסכימה לדברים האלה שהסכמנו על חוק הגיוס. עכשיו, הכעס הזה לא מסתכם רק בדגל התורה, אלא גם באגודת ישראל, השר מאיר פורש נותן נאום במקום אחר, ושם הוא אומר, כמו שהזכרת בהתחלה, הוא אומר, אם לא נצליח להגיע להסכמות על חוק הגיוס, בסוף נאלץ להיות קנאים. נצטרך ללכת עם הצד היותר קיצוני במגזר החרדי שלא מוכן להידברות עם הממשלה ולנסות להביא חוק גיוס מוסכם. זה ככה נצטרך להגיע למצב הזה. אם לא נצליח בסוף להביא חוק גיוס מוסכם, גם הוא תוקף את גלי בהרב מיארה, הוא אומר, איך בן אדם פרטי שאחראי על ייעוץ משפטי יחליט על הכל, גם לא נותן לנו לקחת כסף ממשרדי ממשלה אחרים, גם תוקע את חוק הגיוס כשאנחנו רוצים ומעוניינים להגיע להסכמות. ופורש מוסיף שם שאומנם הבטיחו לנו, נתניהו למעשה הבטיח שאחרי הפגרה אז נצליח להעביר חוק גיוס מוסכם, אבל פורש מודה, גם החוק הזה שיגיע בסוף לא יהיה נוח לנו, ואם החוק הזה כן יהיה נוח לנו, אז בג"ץ צפוי לפסול את החוק על אף שנגיע להסכמות, גם עם היועצת המשפטית לממשלה וגם עם שאר חלקי הקואליציה.
במילים אחרות, פלונטר ללא מוצא. מרדכי הלפרין, כתבנו בכנסת, תודה.
תודה.
אבי רבינה, אבי גרינצג, שלום, ערב טוב לשניכם.
שלום, ערב טוב.
אז מה רבינה, אנחנו הולכים להפגנות ברחובות, לשם העסק הזה הולך?
תשמע, לכאורה זה היה אמור להיות ככה, חוק גיוס, אם יש קבוצה בציבור החרדי, הפלג ירושלמי שיוצאת להפגין על הרבה פחות מזה, אז שאנחנו נמצאים עם צווי גיוס, לפחות שאמורים להיות בפועל, היינו מצפים לראות המונים ברחובות, אבל בסוף יש לנו גדולי ישראל, ואני יודע שזה הגיע כבר לפתחם של גדולי ישראל, השאלה הזו, בוא נגיד שפלגים קיצוניים יותר בתוך מועצות גדולי התורה כבר היו רוצים לראות את המונים ברחובות, אבל לפחות מה שאני שומע, גם במועצת גדולי התורה של ש"ס ושל דגל התורה וחלק
להקים באגודת ישראל, כרגע זה לא הזמן, יש מספיק דברים להציל בממשלה הזו, וגם בתוך סוגיית הגיוס. אנחנו נמצאים ברגעים הכי רגישים שיכולים להישלח חלפי צווי גיוס, אבל אבי בפועל לא נשלחו היום תפו תפו צווי גיוס לבחורים, וכולם מקווים שזה ככה יימשך עד החלטת בגץ במאי שכולנו מחכים לה.
כן, צריך להוסיף על זה גם, אבי, שגם לא ברור מה תועלת בהפגנה. נגיד שהחלטת לעשות הפגנה, כן? לאן אתה חותר? נגד מי אתה מוכר? המפלגות החרדיות היום הממשלה תלויה בהן, אוקיי? אז על מי אתה מתלונן ומה אתה מתלונן עליו? מה אתה רוצה להוציא מהפגנה כזאת? אפשר, אצלנו הרי בדרך כלל, כל המפגנות המיליון הגדולות של החרדים בעבר, היה בהם איזשהו מסר שזור, היה יעד מאוד ספציפי, וגם כמובן זה היו אירועים תורניים, זה לא הפגנות הרי של התנגשות עם שוטרים, או של כל מיני שריפות באיילון וכאלה. לכן צריך לחשוב גם מה, לאן אתה חותר על זה מבחינת תועלת של הדבר, ואני לא רואה כל כך מה זה מביא. מה שכן, כרגע גם הסיעות החרדיות לא חושבות על לפרוש מהממשלה, כי מבחינתם, יש עוד חודש שאפשר עוד לתקן את הדבר הזה ולהגיש תזכיר ולמצוא פתרון.
אז אני רוצה רגע להבין, אתה יודע, קדימה, כי אנחנו מכירים את הנתונים, אנחנו יודעים בדיוק את המורכבות שבחוקים, אנחנו יודעים מה בני גנץ רוצה ומה יואב גלנט רוצה, ואנחנו יודעים מצד שני למה גדולי הדור יסכימו לקבל או בכלל לחתום על איזשהו חוק. יש פה פער באמצע מאוד גדול, ואת זה נתניהו צריך לצמצם. בוא נודע על האמת...
רגע, צריך להגיד, הפער הוא הפלת נתניהו, אין פער אמיתי בזה, הרי גנץ מחר אם יבוא אליו החרדים, יפילו את הממשלה ויבואו לממשלה.
לא בטוח,
אולי, תדע, היום...
אנחנו בתוך מלחמה, אתה יודע, כל האמירות שנאמרו לפני שנה ושנתיים, הם כבר לא אמירות.
נכון, אבל עדיין, בסוף, לא באמת הפער הוא בדעה של גנץ, שצריכים להתגייס יותר, זה לא נקודה. נקודה היא באמת, הפרת הממשלה, זה היעד הסופי, זה הפער פה.
אני רוצה להוסיף על הסיפור הזה. אבי, בצדק אתמול, ברוב המהדורה עסקת אתמול בסיפור הכלכלי, ומה שאני שומע היום מבחירים בישיבות, גם מנהלי ישיבות וגם בוועד הישיבות, בסוף יש משפט אחד שחוזרים ואומרים שוב ושוב, הזכרת את זה גם, לא תשכח מפי זרו, לא מפיהם אנחנו חיים, וזה לא רלוונטי רק לחודש הזה. הם אומרים, בסוף תזכרו שבכל השנים האחרונות תמיד שיחקו לנו עם התקציבים, בתקופת לפיד, הרי אנחנו מדברים על איזה 120 שקל לבחור, קיצוץ דרמטי, שאתה מדבר על 480 שקל לבחור בשנים האחרונות, כל הזמן שיחקו לנו עם התקציב. האם מישהו חושב שאנחנו בנינו לקראת הראשון לחודש מול ספקים לראות מה ייכנס מהממשלה? ממש לא, אנחנו, זה נכנס, מה טוב, גם ככה יש לנו חובות לספקים ולאנשי צוות ולמשכורות וכל העניין הזה. גם עכשיו הם אומרים, הם לא מזלזלים, יש פה מכה גדולה לישיבות, אנחנו מדברים פחות או יותר על שליש מתקציב של מתקציב חודשי, כן? של ישיבה לחודש, ואם אתה מסתכל בתמונה הרחבה יותר, אנחנו מדברים על 600 מיליון בשנה לעולם הישיבות, ופחות או יותר 30-40 מיליון בחודש לישיבות באופן כללי, ולכן יש פה סיפור תקציבי גדול, אבל צריך לזכור, זה שליש מתקציב של ישיבה ממוצעת, אנחנו מדברים על הישיבות הגדולות, מ-300 בחורים ומעלה, 400, 500 וכן 1,000 בפונוביץ' וחברון ובולסון והישיבות הגדולות, ולכן זה לא הסיפור הגדול, גם ככה הם מתגלגלים עם מיליונים בחודש, ויש פה מכה, הם לא חושבים אופרטיבית מה הם עושים מחר בבוקר, כן? אבל בחמישי לחודש הקרוב, אם היה אמור להיכנס להם עוד כמה עשרות אלפים שהיו מכסים קצת על הפערים, הרי שהפעם אנחנו יודעים בבירור לומר שזה לא ייכנס.
אז אני מנסה...
אני רוצה להגיד עוד משהו. כן. יש פה איזה קשל גם, אבי, הסיפור של התלות, קשל ארוך שנים בסיפור של תקציבי הישיבות. עכשיו צריך להגיד, יש לנו קשל שאנחנו כולם מדברים עליו הרבה שנים, שזה לא בבסיס התקציב, דיונים ישנים. אבל יש פה עוד קשל יותר עמוק. עצם העובדה שתלינו, שהתקצוב לעולם התורה מותנה ב, או נמדד לפי בחורים מבריחים, הוא זה שגם מאפשר להיות המשפטית להפוך את זה לשוט נגד עולם התורה. עכשיו, הנקודה היא כזאת, בסוף המקבילה של תקציב עולם התיבות זה כאילו התקציב של האקדמיה למדעי הרוח, ושל התיאטרון, ושל התאגיד, וכל מיני דברים כאלה.
ושם אצל אדם חילוני, אבל ככה אצל אדם ערבי שלא מתגייס, המקביל של האדם החרדי.
אף אחד לא מקצץ, אף אחד לא יקצץ לאקדמיה למדעי הרוח, אם אתם סטודנט שהוא לא חייב גיוס או כן חייב גיוס, ואף אחד לא יקצץ לתיאטרון, אם חלק מהמבקרים שם הם משתמטים בכל מיני סיבות או משהו כזה. לכן בסוף הבנייה של התקציב הישיבות צריכה להיות מלכתחילה שזה בכלל לא תלוי או מתקשר לבחורים עצמם, זה יכול להיות קריטריון, כמה בחורים לומדים שם או משהו כזה, אבל לא כמשהו שתלוי בהם ישירות, בצורה שאפשר להגיד, הבחור הזה חייב גיוס, אז אנחנו מקצצים תקציב. וזה הזדמנות לפתור את הנושא הזה אחת ותמיד, כי הקישור הזה הוא לא הגיוני, אין קשר בין הדברים.
אז בוא ננתק בין הדברים, מסכים, בוא ננתק בין הדברים, בין התקציב לבין הגיוס ולגן כל הסיפור הזה. אני לא רואה עדיין איך תוך שבועיים ראש ממשלה נתניהו מצליח לייצר חוק שהחרדים יוכלו ללכת איתו, ומצד שני שיעבור בגץ. אין כזה ניסוח, לא רואה, אולי, לא יודע, אולי פה איזה נס, אני לא רואה כזה ניסוח, ולאף אחד אין תוכנית מגירה, מה עושים יום אחרי פסח? הולכים לאופוזיציה.
דיברתי עם יהודי שהוא בכיר מאוד בממשלה, והוא אומר לי דבר כזה, הוא אומר לי שלדעתו לא כולם עדיין הפנימו את זה. הוא אומר לי, הדדליין האחרון האחרון זה ערב פסח, ואין מועד ג', אין עוד, אחר כך זהו.
אבל זה מה שאני שואל, אני אומר, יש פה 18 אצבעות של חרדים בקואליציה.
בסוף הסיעות החרדיות חייבות להבין שחוק שיוגש עכשיו, תזכיר חוק, קודם כל צריך לזכור שאפשר קצת לשפץ אותו אחר כך בוועדות, גם בגבול מסוים, אבל אפשר אחר כך קצת לנקות אותו, לתקן אותו טיפה בוועדות בקיץ, אבל קודם כל עכשיו צריך לגשת חוק, שחוק שלא יעבור, אין מה לעשות, זה יהיה חוק שחלקים ממנו, אם פעם הרשינו לעצמנו לפני כמה שנים, בגלל שלמישהו פה או למישהו שם לא התאים איזה ביטוי בהצהרתיות של החוק, אז הגן עדן הזה נגמר, זאת אומרת, עכשיו יצטרכו להתפשר על חוק שבניסוח שלו יהיה ניתוח כואב, ויש שם דברים שאולי לא אוהב כל כך, נצטרך להוריד את הראש, לתת לו קודם כל לעבור, ואז לנסות שכה לצמצם בכנסת.
אבי, מה שאתה אומר זה נחמד, אם הציבור שלנו היה כמקשה אחת, מול מרן אחד, או אתה יודע מה, מול אפילו שני מרנים, אבל אתה יודע, יום כל אחד במועצת גדולה, אתה מדובר בראש. בוא נאמר שטובי המוחות במגזר החרדי, אני מתכוון בפוליטיקה החרדית, עוסקים בזה, כלומר, אנחנו לא יכולים לעבוד פה במעדורה ולומר, להטיף להם, בואו, תעסקו בזה גם בפגרה, כי הרי זה מה שהם עושים בשעות האלה ממש, וגם עכשיו יושבים על המדוכה הזו, בגלל שעד ערב פסח, צריכים לפחות איזושהי החלטת ממשלה, בשביל לומר לבג"ץ, הנה, אנחנו רציניים, ושאתם מתכנסים במה, יש לנו כבר החלטת ממשלה שתוביל אותנו לשלוש קריאות בכנסת. האם זה מה שיהיה בפועל? קשה לי מאוד להאמין, קשה מאוד לח"כים חרדים שאתה משוחח איתם להאמין. מה שכן, הם מעבירים לנתניהו, אם אתה חושב שיש פה איזושהי פגרה בפתח, אז ממש ממש לא. כלומר, בפגרה אנחנו כבר צריכים לשבת על הסיפור הזה של חוק הגיוס, ואחרי פסח להתקדם להחלטת ממשלה, וזה לא אומר, אגב, שזה יעבור בשלוש קריאות בקיץ. אל תשכח שמושב הקיץ הוא קצר מאוד, ואני לא רואה את בגץ משלים עם הסיפור הזה של חוק הגיוס, גם אם מצליחים להגיע לאיזושהי החלטת ממשלה מגובשת
סביב
חודש מאי.
תראה, בהקשר לבגץ צריך להגיד, וזה מתוך המערכת המשפטית, גם של משרד הביטחון, גם בכלל מעריכים ככה. אם יוגש חוק סביר עד פסח, ואחר כך בקיץ יתחילו צעדים ממשיים של חקיקה, אני לא מדבר כעת על, אתה יודע, להשלים אותו, ולא להשלים, אם יצליחו לסגור את זה בקיץ, או כמעט לסגור את זה, אז בגץ יתאפק, וייתן לפחות להשלים את התהליך. אבל אם הוא יראה שעובדים עליו לצורך העניין, וזה יתחיל כבר בערב פסח, אם הוא יראה שלא מקבלים משהו רציני, אז במה יתכנסו ברכב, תשעה שופטים ברכב, ויעשו, יחלטו את הסיפור הזה של צו הביניים, ואז יהיה קשה מאוד מאוד לסובב את הגלגל אחורה, ולנסות לתקן את היפק, ולהחזיר את המעמד, ובהתקלה.
מרתק הסיפור
אגב,
הזה.
אגב, צריך לומר עוד מילה אחת על הסיפור הזה של צווי גיוס לעשות סדר. ראית היום בבוקר איזשהו דיווח שצווי גיוס נשלחו
לבחור. האמת היא שלדעתי גם בצהל לא יודעים, לא יודעים באמת מה קורה כרגע.
בדיוק, הנה, אמרת את כל הסיפור.
לא,
לא, בסוף זה הסיפור. לפי החלטת היועצת המשפטית לממשלה ובגץ, הרי שהיום היו אמורים להישלח אלפי צווי גיוס. הסיפור קודם כל שבאמת לא נשלחו צווי גיוס לפי מה שידוע לי, ושאלתי כמה בכירים בעניין הזה בינתיים. אני לא רוצה לפתוח פה, אבל הסיפור הגדול ש צהל לא יודע מה לעשות עם הסיפור הזה. צריך לזכור שלחייל בחור זה סיפור של כמה חודשים, זה תחילה שאלון רפואי, אין לו בדיוק זמן להתעסק עם אותם 60 אלף חייבי גיוס ממש עכשיו.
לא, ואם הולכים באמת על ההצהרה הזו שהולכים על הראש ומתחילים לשלוח צווי גיוס לכולם ולממש אותם, הצבא צריך להיערך לא לקליטת חרדים, הוא צריך להיערך לקליטת אסירים.
למלחמה ברחובות, כן? אנחנו מדברים פה
על כלא 4 צריך להיות פי 20 מגודלו.
אמר ידידנו שלמה פילבר, יש את המגלזי המקרה המפורסם, שמי שחייב לבנק מיליון שקל זה בעיה שלו, אבל מי שחייב מיליארד שקל זה בעיה של הבנק. זאת אומרת, עד עכשיו הסיפור של החרדים שהיו צריכים להתגייס, זה היה תמיד בעיה שלנו. עכשיו ברגע שזה, זה מתחיל להיות קצת בעיה של צהל באיזשהו מקום, וזה גם נכון הסיפור הזה, כי בסוף צהל כביכול נכפה כרגע על ידי היועצת המשפטית וכו', להתחיל לקדם אופרטיבית את הסיפור של גיוס בחורי ישיבות, וכולנו מבינים שזה שוק של פנטזיה לא מוצלחת, כל הדבר הזה. אז גם שם לא אוהבים את הסיפור, גם הם היו רוצים לראות איזה נפטר.
לכן צריך לומר, אתה יודע, לאותם אלו שצבו על פתחו של הבקום עם ערב החלטת בגץ, לא היה בזה שום דבר, שום יתרון, בגלל שבסוף הסיפור פה שמהראשון לחודש, זה פקע, זה פקע, זה גם אומר מי שהגיש דיחוי פעם אחת, או פעם שנייה, או פעם שלישית, נכנס לבעיה, וצהל, אפשר לומר, אולי סוג של מעלי מין, או מתחשב אולי זה מילה גדולה מדי, אבל מעלי מין מהסיפור, שהוא באמת גדול עליו כרגע הסיפור הזה, וגם נוח לו, להמתין להחלטת בגץ בחודש מאי, הלוואי ויקרה במשהו משמעותי.
צהל, כלומר את האמת, צהל לא רוצה את גיוס החרדים, זה לא טוב לו, זה לא מתאים לו, זה לא חסר לו, זה האמת. הוא יצטרך אולי לעשות את זה בצורה סמלית יותר או פחות, בסוף הוא לא רוצה את זה.
אני מודה לשניכם, אבי רבינה, אבי גרינצייג, תודה, להתראות, בשורות טובות. עכשיו אנחנו לעיצומה של המלחמה, ומי שמנהל את המלחמה הזו, זה לא רק ראש הממשלה, זה גם שר הביטחון, זה הקבינט המצומצם, וכשאין התקדמות במלחמה, או שלא מגיע ליעדים שאנשים מצפים שהיא תגיע, אז כמובן הביקורת מתחילה להישמע, אבל ביקורת עניינית אחת שנשמעת היום היא של השר הרב עמיחי אליהו, שלום וערב טוב.
ערב טוב, לכם ולמאזינים.
אתה שם את כל האש על שר הביטחון, על השר גלנט. אתה אומר, המתנה ברפיח, זה מה שהוביל אותנו לכישלון במלחמה.
אני חושב שזה הרבה יותר מהמתנה ברפיח. המתנה ברפיח היא חלק קטן מתפיסת עולם, שקיוויתי שיואב גלנט שונה מהתפיסות עולם הקודמות, ואני רואה, המציאות מראה, שהוא בעצם מחזיק באותן תפיסות עולם שלדעתי הביא עלינו את האסון הגדול הזה. אם זה הדבר הכי חשוב שהיה אמור להיות, וזה מינוי קטינים, שהם לא שבועים בתפיסת עולם שהביאה אלינו את האסון הזה, ואנחנו רואים שיואב גלנט נותן יד למינויים תוך כדי מלחמה של אותם קטינים שממנים את השכפול שלהם, במקום כאילו לבוא ולומר לכולם, התפיסה של אוסלו, התפיסה של שקט יענה בשקט, כל הדבר הזה הוא קרס, אנחנו נותנים תוך כדי מלחמה לאותם קטינים להדיח אנשים אחרים עם תפיסות עולם כמו אופר וינטר או דומים להם, ולמנות אנשים שהם שכפול של אותו כישלון. וברגע שאני רואה את הדבר הזה, אז אני אומר, יואב גלנט הוא אדם מלא זכויות, הוא איש יקר, גם יש לו הרבה זכויות במלחמה הזו, ויש לו גם במובן מסוים גם גבורה שראינו שהייתה במלחמה האחרונה, אבל צריך להגיד עד כאן, הוא צריך לפרוש, התפיסה הזו היא מסוכנת, אם אנחנו יוצאים מהמלחמה הזו, ובסופו של דבר, צהל לא משתנה, הוא נשאר אותו דבר, אנחנו ממשיכים לשמוע את השקרים, של החמאס מורתה, אנחנו ממשיכים לשמוע את אנשי מערכת הביטחון מדברים בשפה של השמאל הישראלי, השמאל הקיצוני הישראלי, אז אנחנו איבדנו.
השר אליהו, אתה יודע, בדיון שנערך היום וחברי הכנסת השמיעו טענותיהם ושמענו הרבה מאוד אמירות כלפי שר הביטחון בין היתר, והוא הגיב על חלק מהדברים אתם לא יודעים בכלל את המציאות, ועל חלק אחר אני רדפתי אחרי מחבלים לפני שנולדתם בכלל, ועוד כל מיני אמירות מהסוג הזה. אי אפשר לזלזל בעובדה שגם שרים, כמוך, חברי הממשלה, לא באמת יודעים עד הסוף את השיקולים, את הסיטואציה, מה באמת קורה, מה לא קורה, מה יודעים ולא יודעים.
התראה. נהריה.
אני רק אומר שלראשונה, אם אני לא טועה, יש אזעקה בנהריה מאז פרוץ המלחמה הזו. אם אני לא טועה, לא היה בנהריה עד עכשיו. אז יש עכשיו אזעקה בנהריה. כן, אנחנו איתך, שר.
קודם כל, איחולים של בשורות טובות בעזרת השם לאנשים שנמצאים שם, ובעזרת השם שנקה אותם חזרה. אבל שאני, אתה שואל שאלה טובה, זה ברור שאני לא מונח בכל הפרטים, ועדיין זה לא, גם אנשים לא מונחים בכל הפרטים, אמרו את זה הרי לאיתמר, כשהוא בא לשנות את המשטרה, כשהוא בא לתקן את מערכת משרד לביטחון לאומי, אז אמרו לו, אתה לא מכיר, אתה לא היית שוטר, כמו שנקרא. לא שכבת מהערבים יחד עם השוטרים. ובסופו של דבר אתה רואה שתפיסת עולם ערכית יכולה להרים. כשאני מסתכל על הצבא, אני אומר, הכישלון הוא לא כישלון מקצועי. אנחנו צבא מקצועי. אנחנו צבא עם יכולות צבאיות יוצאות דופן, עם טכנולוגיה יוצאת דופן, אבל בסופו של דבר, עם הטכנולוגיה הזו, מאחריה עומד אדם, שעולם הערכים שלו מבולבל, אז אנחנו נמצא את הכלי נשק המשוכלל מאוד, עומד מול טנדרים של טויוטה של חמאסניקים, נחושים בדעתם, ואנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה. עומד לך טייס מסוק, אחד המשוכללים בעולם, מהחיל האוויר הטוב בעולם, ולא יודע מה לעשות כי עולם הערכים שלו מבולבל. הוא לא יודע מה זו, מה המשמעות של מדינת ישראל, הוא לא יודע מה המשמעות של העם היהודי, הוא, לא, הוא, הוא חי בתפיסת עולם ערכי, מוסרי, שהיא לא מתאימה לערכים של העם היהודי, וזה מה שקורה. ולכן אני בא ואומר, גלנט הוא באמת אדם עתיר זכויות, הוא סיכם את נפשו, גם במלחמה הזו הוא עשה דברים גדולים. אני אומר לכם שסולם הערכים שלו, שמשאיר היום את סולם הערכים המעוות של אוסלו, זה שקיבל את זה שאנחנו צריכים לתת טיפול רפואי לסינואר, זה ששיקר לציבור לגבי כלי נשק, שערפאת הכניס בתוך הרכב שלו, הרי אני שר המורשת, בוא נדבר על היסטוריה.
כן.
הוא שיקר במצח נחושה על המציאות. עולם הערכים הזה לא יכול להמשיך להוביל אותנו. ראינו לאן הוא לוקח אותנו, ולכן אני לא בא ותוקף אותו אישית, אני מעריך אותו. אני באמת מעריך את הבן אדם. אני מקווה שבפעם הבאה הוא יהיה מסוגל להסתכל לי בעיניים ולא לטעור לי פינה על זה שאני אומר את האמת כלפיו. אבל הוא לא יכול להמשיך להוביל אותנו. אנחנו צריכים עולם ערכים אחר שמושך
טוב.
את הפינה הזו. זהו.
גם במחיר של החלפת בחירי מערכת הביטחון בזמן מלחמה.
אנחנו לא יכולים שהוא ימנה עכשיו את מערכת, שהוא ימנה אותם אנשים.
כן.
מבחירתי,
הדברים ברורים. הדברים בהחלט ברורים. שר המורשת הרב עמיחי אליהו, שיהיה בשורות טובות, תודה רבה.
כל טוב, שלום שלום.
עוד מעט נתעדכן לגבי המתח הרחב באזור הצפון, לא רק בנהריה, גם בשלומי, גם ביישובים רבים, באזור אצבע הגליל, הגליל העליון, יש עכשיו אזעקה, הרבה מאוד אנשים במרחבים מוגנים, בדקות הקרובות נקבל עדכונים, בתקווה שבעזרת השם הכל עובר שם בשלום, פרסומות ומיד חוזרים.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו איתך קובי פינקלר, אזעקות בעצם אזור גדול מאוד באצבע הגליל, תחת מתח רחב מלבנון, מה העדכון שאתה יודע נכון לעכשיו?
קודם כל, ברוך השם, אין נזק ונפגעים. זה אפשר לומר בצורה מוחלטת, גם ממד"א, גם מהמשטרה, גם מצה"ל. גם תושבים בנהריה, שממש הספקתי לדבר אותם בזמן הפרסומות, אומרים לי, אחד מהם אומר לי, לא שמענו כלום, והשני אומר לי, כולם בסדר, אמרו לנו שאפשר לחזור לשגרה. אז זה אירועים שקורים להם מדי פעם, זה לא פעם הראשונה, אני מניח, ולא פעם האחרונה לצערנו, אבל תגובות כאלה ואחרות, פעמים לא מועטות, חדירת כלי טיס מפעילה מערכת שלמה של צבע אדום, אבל בשורה התחתונה אי אפשר לבשר למאזינים שלנו, אין נזק ואין נפגעים בשיגורים האחרונים לאזור הגליל המערבי.
קובי פיקלר, תודה לך על העדכון הזה, כאמור ממתח הירי של החיזבאללה לעבר יישובי הצפון, אצבע הגליל, נהריה וכל האזור הזה, כאמור אין נפגעים ואין נזק, ברוך השם. עכשיו אנחנו עם מבקר המדינה שמוציא היום דוח, שבו סוף סוף נחשפים המספרים, אנחנו זוכרים את האימותים, בעיקר האימותים הפוליטיים, עד כמה עולה מיגון בתי ראש הממשלה, והאחד נגד השני, בנט כך ולפיד אחרת, ונתניהו יותר וזה פחות, עכשיו זה על השולחן, והכותרת היא פשוט בזבוז כספי ציבור, ברמה שאי אפשר להכיל ולהבין. פנחס וולף, יועץ מבקר המדינה, שלום וערב טוב לך.
ערב טוב אבי.
תשמע, זאת שערוריה, אבל אני מנסה להבין איך בזמן אמת דברים כאלה קורים, לא עכשיו בדיעבד, בזמן אמת, מי מאשר להוציא 103 אלף שקלים למיגון חדר שירותים בבית ראש ממשלה? מי מאשר להוציא עשרות אלפי שקלים לכל מיני דברים שאתה לא מבין את הצורך בהם?
בואו נתחיל מדברים שקורים גם עכשיו, למשל תיקח את הדירה ברחוב עזה בירושלים, שבמלחמה התברר שהיא לא הוציאו עליה הרבה כסף בגלל שעדיין המעון בבלפור לא בנוי, והיא לא מותמת לזמן מלחמה שראש הממשלה אישה שם, אז הוציאו הרבה כסף והוא לא יכל לישות שם
מטעמי
ביטחון. נכון, ולכן אני חושב שלפני שהולכים לשאלות מי הוציא, צריך לשאול למה. למה בכלל היה צריך להגיע למקומות האלה, שמערבבים בין הפרטי לציבורי, ומוציאים עשרות מיליוני שקלים על מעונות פרטיים של ראשי ממשלה, במקום מה שהמבקר הציע למעשה, שמדינת ישראל תועיל לרכוש מעון חלופי לראש הממשלה בירושלים, וכאשר אי אפשר להיות במעון הקבוע, ראש ממשלה, כל ראש ממשלה, יישב במעון החלופי, ככה זה נכס של מדינת ישראל, אין כאן שום ערבוב, אין כאן בזבוז כספים לשווא, ככה אנחנו יכולים לראות שבסך הכל בוזבזו למעלה מ-70 מיליון שקל, פשוט ירדו לטמיון.
70 מיליון שקל, מילא היה להם
מיליון,
שימור.
56 מיליון על שיפוץ המעונות, וכמעט 16 מיליון על דברים שרכשו בשביל החצר הפנימית והמטבח בבלפור, שגם זה ציוד שפשוט ירד לטמיון. 16 כן. מיליון שקל ירדו לטמיון.
המספרים הזויים, בטח שזה סתם, גם שלא נעשה בזה שימוש, והתברר כמיותר, שזה ממש מדינת חלם. אתה יודע, אם אני מנסה רגע להבין, אוקיי, אז מה המסקנות, מה צריך לעשות מהיום? הדבר הראשון שעולה בראש, זה ממתי ראש ממשלה קובע לעצמו איפה הוא רוצה לגור, ואז כל המדינה צריכה לגייס ולממן את ההגנה שלו במקום שהוא בוחר, ולא ההפך. אתה נבחרת על תפקיד ראש ממשלה, ביודעין, אתה רוצה את התפקיד הזה?
אתה צודק, וזה מתחבר באמת למה שאמרתי, שאם מדינת ישראל הייתה רוכשת, או משרד ראש הממשלה היה רוכש, או סלש סוחר, זה לא חשוב מה, מעון של מדינת ישראל בירושלים, זה לא היה נתון לבחירתו של ראש ממשלה, אבל כש...
זה היה נתון, כי ראש ממשלה שגר ברעננה ורוצה עדיין להישאר לגור שם, וראש ממשלה שגר בתל אביב...
אבל אם היה מעון רשמי, אז הוא לא היה יכול לגור ברעננה.
כן, החוק לא היה מאפשר לו את זה?
זה פשוט לא היה קורה. אני רוצה רגע, בוא נלך שנייה אחורה בשביל שנעשה סדר, בסדר? גורמי המקצוע החליטו שהמעון בבלפור זקוק לשיפוץ. אם זאת ההחלטה של גורמי המקצוע, אף אחד לא מתווכח, וזה מה שצריך לעשות. מה שקרה מכאן, זה ששיפצו את המעון הפרטי של ראש הממשלה, שהיה גם אז נתניהו בקיסריה, ולאחר מכן הוא היה צריך לעבור לשם, בשביל שיוכלו לשפץ את המעון בבלפור, במשך שנה וחצי הדבר לא קרה, ועדיין ראש הממשלה ומשפחתו נשארו לגור בבלפור, כאשר מדינת ישראל כן שיפצה את הבית בקיסריה. אחרי זה, כשהממשלה הקודמת מונתה, אז זה היה הזמן שברגע שראשי ממשלה התחלפו, זה היה הזמן שהחליטו לשפץ את בלפור, ולכן בכל מקרה היה צריך למצוא מעון חלופי לראש ממשלה. אם היה מעון חלופי שהוא שייך למדינה בירושלים, אז אני מניח שבנט היה גר שם ולא היה, ואותו דבר גם נתניהו עכשיו, לא היה את הסיפור של הדירה ברחוב עזה, כי הם היו גרים במעון החלופי עד שבלפור ישופץ. וגם הסיפור של בלפור זה רק בדיעבד, בגלל שבאמיתי, וזה אחד הנתונים, נתוני הביקורת הכי חשובים של הדוח, היה צריך לבנות פרויקט, מה שנקרא פרויקט אלמוג, כבר חלפו 10 שנים מאז שהתקבלה החלטה של אז, תבין, ב-2014 התקבלה החלטת ממשלה להקים את פרויקט אלמוג, ועדיין הדבר הזה לא קם. זה היה אמור להיות הפתרון האמיתי למעון ראש הממשלה, ובמשך 10 שנים אומת הסטארט-אפ לא הצליחה להקים מעון כמו שצריך לראש ממשלה. אז החלופה הפחות טובה זה היה לשפץ את בלפור. וגם זה התמאמה והתמאמה, ובמקרה הכי טוב, 5 שנים ייקח לשפץ את מעון ראש הממשלה. אני מציע שכל אחד מהמאזינים יחשוב כמה זמן היה לוקח לשפץ את הבית שלו.
ובא נשכח שבלי משרד מבקר המדינה והעבודה הזו, גם את הנתונים האלה לא היינו יודעים לעולם, כי ראש הממשלה תמיד מסתירים או מעממים את המספרים ואת הסיפור, ולנו אין אפשרות לראות חשבוניות, כן.
נכון, בדיוק בשביל זה קיים משרד מבקר המדינה.
פנחס וולף, יועץ מבקר המדינה, תודה לך על השיחה כאן ובכלל על העבודה, בתקווה שכל מה שצריך להיות מתוקן, יתוקן. תודה.
אנחנו מקווים, תודה.
סיימנו שעה ראשונה של המהדורה המרכזית, תודה לצוות, העורכת הראשית אסתי פלד, תודה לפנחס בינדר הטכנאי. אנחנו שווים אחרי החדשות לשעה נוספת, עם עוד הרבה מאוד עניינים ונושאים, יישארו איתנו.
המרכזית עם אבי ממרן מיד נשוב כל חיים